נדבר עכשיו בלי נדר בעניינים של חג הפורים. וכמו שאנחנו רגילים בלי נדר לגוע גם בתורת הקבלה, מה שמלמדת אותנו כאן. מגילת אסתר, הנקראת בשם הזה, הפירוש הפשוט על שם אסתר המלכה, שדרכה היה כל הנס של חג הפורים. אבל על פי סוד יש בזה עוד סיבה שכך קוראים למגילה. מלשון הסתרה. זה הספר היחידי מכל ספרי התנ״ך, התנ״ך מורכב מ-24 ספרים, זה הספר היחידי מכל התנ״ך שאין בו אף פעם את שם השם. למה אין בו אף פעם את שם השם? אין לנו עוד ספר כזה בכל התנ״ך. זה בא ללמד אותנו שהכל היה פה בהסתרה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצורה שרואים את יד השם, ולפעמים בצורה שהכל נסתר, ורק בסוף רואים את יד השם. בסוף כולם ראו את יד השם, אבל זה לקח הרבה זמן עד שראו את יד השם. אחשוורוש עשה משתה גדול, ובמשתה הגדול של אחשוורוש היה פריצות גדולה. עסקו בשטויות, דברים שליליים, והיה נראה שהצד השלילי של העולם הוא המנצח. וגם יהודים נגררו להשתתף יחד באותה הסעודה. כמו שכתוב שהסעודה הייתה לכולם. בהתחלה היה סעודה רק לשרים, אבל אחר כך היה סעודה כללית לכולם. משתה שבעת ימים לכל העם הנמצאים בשושן הבירה. הסעודה הראשונה הייתה ארוכה יותר, 180 יום. הסעודה השנייה הייתה 7 ימים. ואז גם הרבה יהודים הלכו לשם. ובאותה שעה שהיהודים היו שם, זה גרם בשמיים גזרה על עם ישראל. אבל באופן מעשי, מה היה נראה שהגזרה על ידי מה באה? על ידי שמרדכי לא רצה להשתחוות לאמן, שהוא היה צדיק מרדכי, ואמן היה שם סמל של עבודה זרה, תולה עליו, כאילו משתחווים אל העבודה זרה. ומרדכי לא רצה לעבור העבירה הזאת שכולם משתחווים, אז הוא היה לא הכרה ולא השתחווה, לא קם ולא זע ממנו, וזה גרם. אז מה הציבור אמר? מי גרם את הפורענות כשהאמן הרשע עשה יחד עם אחשוורוש גזרה לאבד את כל היהודים שבכל מדינות המלך אחשוורוש, 127 המדינה, את כולם להשמיד? מה זה היה נראה שמי גרם את זה? במקום שכולם יבינו שזה שהשתתפו עם המשתה 7 ימים, הרבה יהודים, הרבה מאוד יהודים הלכו לשם וחגגו איתם בצורה אסורה, שזה גרם את הפורענות. בני אדם במקום זה אמרו הפוך, תראו הצדיק הזה, הוא גרם לנו את כל הפורענות. ובסוף מה התברר? שמהשמיים עוד הרבה קודם שלחו כבר ישועה, שאסתר המלכה הגיעה לחצר המלכות, ואז דרכה נעשה כל הנס. רק בסוף הבינו שהשם יתברך הוא המסובב את כל העניינים. אחרי שעשו את התפילות הגדולות, כמו שכתוב, שאסתר שלחה למרדכי להגיד לו שכולם יעשו צומות וזעקות, תפילות ותחנונים, וזה הביא את הישועה הגדולה. אומר האריזל, כל שנה ושנה בימים של החגים באור חזק על נשמותיהם של עם ישראל, מאותו האור שדרכו היה ישוע. דהיינו, בכל פעם שהיה לעם ישראל צרה, ואחרי הצרה באה ישועה, אם זה היה במצרים, כשזכו לצאת ממצרים, ולקריאת ים סוף, ואם זה בחג שבועות, שזכו למתן תורה, ואם זה בחנוכה, שזכו לישועה, לנצח את היוונים, והנס של פח השמן, ואם זה בפורים, שזכו להינצל, לא רק להינצל, אלא להקות באויביהם, שהרגו המונים באויביהם. הצורה שבה השם פרח עשה את זה, את הנס, על ידי שהשם פרח הביא אור רוחני קדוש מאוד, על נשמותיהם ועל שורשי נשמותיהם של עם ישראל. מה זה על שורשי נשמותיהם? לכל יהודי, מלבד הנשמה שיש לו כאן, בעולם הזה, בתוך הגוף שלו, יש לו עוד חלק של נשמה שנקרא שורש הנשמה למעלה בעולמות העליונים. והמצב של האדם בעולם הזה תלוי במצב של שורש נשמתו בעולם העליון. והשם יתברך הביא אור רוחני על נשמותיהם ועל שורשי נשמותיהם של עם ישראל. ומכוח זה באו הישועות. וההערה הזאת חוזרת בכל שנה ושנה באותם התאריכים של החגים. הערה מאותו הסוג. האור הזה מוזכר בתפילה בברכת שים שלום בסוף 18, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. מה אור פניו של השם יתברך מביא? כל הדברים הטובים, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. כל הדברים כולם שורשם באור הגדול, האור הרוחני. וחז"ל אומרים שכשאסתר המלכה באה לאחשוורוש להתחיל לפעול את הישועה, התפללה תפילה שנמצאת בתנ"ך בספר תהילים במזמור כ"ב, נקרא בלי נדר קצת מהמזמור הזה. נראה מה אמרה אסתר המלכה להשם יתברך. בפרק כ"ב בספר תהילים, למנצח על הילד השחר, מזמור לדוד. אלי אלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאגתי. אלוהי אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. ואתה הקדוש יושב תהילות ישראל, בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. מה אומרת אסתר המלכה? כל הצרה, אני יודעת מה קורה פה. השם עזב במידה מסוימת את עם ישראל, זה כל הבעיה, ולכן היא זועקת, אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי דברי שאגתי. השאגה, התפילה, לא מגיעה אל הישועה, לפעול את הישועה. זה כל הבעיה כולה. כל האיובים שבאים, זה בא בגלל שהשם מתרחק מעם ישראל. ואז היא אומרת, אל תרחק ממני, כי צרה קרובה, כי אין עוזר. היא מתחננת להשם, אל תרחק ממני, שיתקרב בחזרה לעם ישראל. ואתה, אדוני, אל תרחק, ילותי לעזרתי חושה. הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. מוזכר פה בפסוק נפש ויחידה. מבואר בזוהר ובכתבי האריזל שהנשמה של האדם נחלקת לחמישה חלקים. החלק הכי נמוך נקרא נפש, למעלה ממנו רוח, למעלה ממנו נשמה, למעלה ממנו חיה, למעלה ממנו יחידה. ואז היא מתחננת, אסתר המלכה, הצילה, להשם יתברך מתחננת, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. היא אומרת, מהראשון עד האחרון, מהנפש עד היחידה, כוללת הרוח והנשמה והחיה באמצע, את כל החמישה האלו שהשם יתברך יציל, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. ואיך היא מזכירה? כשהיא מדברת על הנפש, הצילה מחרב נפשי. כשהיא מדברת על היחידה, מכלב יחידתי. דהיינו, הלוחמים שנלחמים ביחידה, שזה הבחינה הגבוהה, יש בהם יותר חיות. זה משהו יותר גבוה. כמה שיותר גבוה, יותר חי. המלחמה נראית לנו כאן מלחמה בעולם הזה, אבל שורשי המלחמה זה בעולמות העליונים. אנחנו יודעים מפרשת בראשית שהמפלה הכי גדולה שהיה לבני אדם בעולם קרתה ביום הראשון לבריאת העולם, בחטא של עץ הדעת, שאדם הראשון הצטווה לא לאכול מעץ הדעת, והוא נכשל, הוא אכל מעץ הדעת. איך הוא נכשל? בא נחש ופיתה את, אז הנחש היה יכול לדבר, הוא היה קרוב למציאות של בני אדם. אחרי החטא הוא נפל, אבל קודם היה קרוב למציאות של בני אדם, והוא פיתה את האישה לאכול מעץ הדעת והיא אכלה, ואז היא הלכה ופיתתה את אדם הראשון. כתוב בספר הבאיר, ספר הבאיר זה ספר קבלה קדמון מאוד, הוא קדום אפילו לספר הזוהר, כך כתוב בערב אחידה בספר שם הגדולים. כתוב בזוהר בפרשת פנחס בדף רש ממדלד, שכל דברי חכמנו זיכרונם לברכה, במשניות ובגמרות, הכל זה על פי תורת הקבלה, אבל זה בצורה נסתרת. יש הפשט הפשוט נראה משהו של תורת הנגלה, ומוכבא בזה סודות של תורת הקבלה. אבל הספר של חז"ל, שבו תורת הקבלה בגלוי, זה ספר הזוהר. אבל לפניו כבר ספר הבאיר. ספר הזוהר התחבר על ידי רב שמעון בר יוחאי, ספר הבאיר מיוחס לרבי נחוניה בן הקנה, שהיה מרבותיו של רבותיו של רבי שמעון בר יוחאי. אז כתוב בספר הבאיר, איך התחיל חטא עץ הדעת? זה לא התחיל פה בעולם הזה, כמו שחושבים. בא הנחש, אמר לאישה, בא האישה, אמרה לאדם, לא. זה השלבים המאוחרים יותר. השלב הראשוני מה היה? כשהשם התברך, אחרי בריאת האדם, הודיע לאדם שהוא יהיה שולט על כל החי בעולם. וכך כתוב בפרשת בראשית פרק א' פסוק כ"ז, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. אומר השם יתברך לאדם וחווה, השם ימשלו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. גם לפני כן, מיד שהשם יתברך אמר על בריאת האדם, עוד לפני שהוא ברא אותם, אז כבר כתוב, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. אז שוב, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. אומר הזוהר שכלול בזה שהם ישלטו אפילו על המלאכים. במילים עוף השמיים, מה הכוונה עוף השמיים? הפירוש הפשוט זה העופות. יש לנו עופות, זה הנשר, הדרור, כל העופות שטסים בשמיים. אז למה זה נקרא עוף השמיים? הם לא בשמיים, הם למעלה, זה בכיוון של השמיים, אבל הם לא מגיעים לעת השמיים. אז בדרך הפשעת הפירוש, קוראים לזה עוף השמיים, כיוון שהם גבוה, אפילו זה באמת לא בשמיים. אבל זה בא לרמז שהם ישלטו גם על המלאכים, שהם באמת נמצאים בשמיים. גם עליהם האדם הראשון היה אמור לשלוט. ומלאך אחד, רשע, שקוראים לו סמך מם, בכינוי מכנים אותו בקצרה, הוא כאב לו הדבר שהאדם הראשון ישלוט עליו. אז מה הוא עשה? הוא החליט להחטיא את האדם, ועל ידי זה האדם ייפול מהדרגה שלו ולא יוכל לשלוט עליו. אז איך הוא יכל להחטיא את האדם? אם הוא היה מתגלה לאדם, ואדם היה רואה איזה מלאך רע, אדם הראשון היה בעל דרגה גבוהה לרוח הקודש להבין על מלאכים, אז אולי היה מצליח עליו. אז המלאך הזה התלבש בנחש, זאת אומרת ניצוץ מהמלאך הזה, הרע הזה, נכנס בנחש. ואז הנחש הלך לפתות את חווה. אם אדם הוא לא יכל, אדם היה נביא גדול, הוא לא יכל לפתות אותו. אז הוא הלך לפתות את חווה, ופיתה אותה לאכול מזה, ואז חווה הלכה ופיתתה את אדם. זה תוכנית מתוחכמת, קומבינה שלמה הוא עשה פה, איך להחתית את הבן אדם. אבל מאיפה הכל התחיל? מלחמה למעלה, שאותו המלאך לא הסכים שישלוט באדם הראשון. ואז הוא באמת הצליח בכל התוכנית הזאת להחתיא את אדם הראשון, ואז אדם הראשון ירד מהדרגה שלו, והפסיק לשלוט עליו. לאדם הראשון היה אחד מצאצאיו, שהיה נקרא חנוך, הוא היה הדור השביעי בעולם. דהיינו, לאדם הראשון בהתחלה היה שני בנים קין והבל, ואז קין הרג את הבל, ועל ידי זה קין ירד מהדרגה שלו, ואז אדם הראשון אחרי יותר מ-100 שנה הוליד את שט, זה היה בן של אדם הראשון, שממנו ההמשך של, של היקום בעיקר, לשט היה בן שקראו לו אנוש, לאנוש היה בן שקראו לו קנן, לקנן היה בן שקראו לו מעללאל, כל זה מה שאני אומר כתוב בחומש בפרשת בראשית, ולמעללאל היה בן שקראו לו ירד, ולירד היה בן שקראו לו חנוך. לחנוך היה בן שקראו לו מתושלח, למתושלח היה בן שקראו לו נמך, ולנמך היה בן שקראו לו נוח. נוח של תיבת נוח, זה הדור העשירי בעולם. היה 10 דורות מאדם הראשון עד נוח. אדם הוא הראשון, ונוח הוא העשירי. השביעי, קראנו פה, קראו לו חנוך. על חנוך כתוב בתורה, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. מה הכוונה? כתוב על זה במסכת דרך ארץ זוטה. מובא גם בתוספות יבמות תפתת זיין ומובט, שחנוך הלך חי לשמיים. כמו אליהו הנביא, הוא לא מת חנוך, הוא נכנס חי לגן עדן. כתוב שהמסכת דרך ארץ זוטה, יש בערך 10 אנשים שזכו להיכנס בחיים לגן עדן. והוא אחד מהם. והוא חנוך, כשעלה לשמיים חי, נעשה, חלק ממנו נעשה מלאך, שנקרא ממתת, ממתת, תת, רש ואבנון. זה מלאך קדוש מאוד, שאומר הגרא בביאור הגרא לתיקוני זוהר, שהוא שולט על כל המלאכים. זה חלק מחנוך נעשה. חלק אחר, אומר האריזל, נעשה עוד יותר גבוה מזה, נמצא בגן עדן של הצדיקים, במקום גבוה מאוד. אבל, אומר הגרא, זאת אומרת שחנוך זכה לחזור למדרגה שהייתה בהתחלה לאדם הראשון, שהוא שולט על כל המלאכים. אדם הראשון הפסיד את זה על ידי המכשול, אפילו שהוא חזר בתשובה והתכפר לו, אבל להגיע לדרגה הזאת בחזרה הוא לא הגיע. וחנוך הוא זה שקיבל את הדרגה הזאת, הדור השביעי מאדם הראשון. אז כשיש מלחמה, המלחמה מתחילה במקום אחר, זה לא איפה שאנחנו רואים. המלחמה מתחילה כל בשמיים למעלה, ולעם ישראל ניתן הכוח לפעול דברים אפילו למעלה בשמיים, להתפלל ולהתחנן, ואז לשנות את שורשי הדברים לטובה, וממילא את הענפים. מה שיש לנו פה בעולם הזה זה הענפים, הבסיס זה השורשים שנמצאים בעולמות העליונים. כשאדם יש לו איזה צרה, איזה סבל, יזעק להשם יתברך מעמקי ליבו, מעמקי נשמתו, ואז על ידי זה, בשורשים של הדברים, נעשה השינוי לטובה. כמו שאנחנו רואים במגילת אסתר, איפה נחתמו הדברים? לא בפגישות של המן עם המחשבראש, המלך עם השר הבכיר, לא. בתפילות שמרדכי לקח אנשים וזעק איתם ברחוב. כתוב במדרש, הוא לקח ילדים ולמד איתם הלכות מנחות, הלכות חשובות של קורבנות בית המקדש, ועל ידי הלימודים האלו והתפילות האלו נעשה מהפך בשמיים. וכשנעשה מהפך בשמיים, נעשה מהפך בארץ. אז בלילה הוא נדדה שנת המלך אחשוורוש, הוא שלח להביא את ספר דברי הימים, והגיע למסקנה שהוא צריך להעלות את מרדכי למעלה. וכאן התחילה המפלה של המן. זה מגילת אסתר, מלמדים אותנו איך ההסתרה הולכת, מלמדים אותנו שנדע לתמיד לכל הדורות איפה השורשים ואיפה הענפים. אם אנחנו רוצים לתקן בשורשים, זה בתורה הקדושה. אדם יכול להפוך את כל המצבים שלו בחיים, על ידי מה? על ידי להתקרב להשם יתברך. כמה שאדם יותר מתקרב להשם יתברך, כל הישועות באות מזה. וזה כתוב לנו בחומש פעמיים, בחומש דברים. אחד פרשת כי תצא לצד הטוב, ואחד בפרשת וילך לצד השלילי. אז נתחיל מן הדר עם השלילי כדי לסיים בצד הטוב. כתוב בפרשת וילך, זה בחומש דברים, אחת הפרשיות האחרונות, שכשעם ישראל סבלו את הצרות שהם סבלו, אז מה הם אמרו? אז אומרת לנו התורה בפרשת וילך פרק למד א', והסתרתי פניי מהם, כך אומר השם, כך אמר השם ברך, והסתרתי ועזבתים, והסתרתי פניי מהם והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי, מצאו לי הרעות האלה. זה הם אומרים עם ישראל, מה גרם את הצרות? הלא על כי אין אלוקי בקרבי. הכל מתחיל מהלא על כי אין אלוקי בקרבי. ולצד הטוב, כתוב לנו בפרשת כי תצא, בפרק אף ג' אומרת לנו התורה, בפסוק תתוו, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחניך קדוש ולא יראה בך הרבה דבר ושב מאחריך. מה אומרת לנו התורה? כל הניצחונות במה תלוי? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. שני דברים, גם להציל את עם ישראל וגם להכות באויב. כשאנחנו שואלים את עצמנו מה יהיה עם הגרעין האיראני, אנחנו צריכים להתפלל להשם, כי ברגע שהשם ברך יחליט אין גרעין שם באיראן, ברגע אחד הכל מתמוסס. וזה נכון לא רק על איראן, נכון על כל אויב. רק זה שם איראן, הרי זה פרס, זה קשור למגילת אסתר, שאז הגזרה הייתה ממלכות פרס. אז זה אנחנו צריכים להפנים לתוכנו את הדבר הזה. כל בעיה שיש פה בעולם הזה, יש לה שורש בעולמות העליונים. ידוע שהיה בעל שם טוב זצל, חי לפני כמה מאות שנים, נפטר לפני בערך 250 שנה, קצת יותר, היה עושה ניסים ונפלאות לישועה לבני אדם בהרבה עניינים, והוא הסביר למקורביו, זה כתוב בספרים שלהם, איך הוא פועל את הישועה. הוא מסתכל ברוח קודשו, רואה כל צרה שיש לבן אדם, מה השורש שלה בעולמות העליונים, איזה פגם. ואז הוא עושה תפילה לתקן את הפגם בעולמות העליונים, אותו פגם שדרכו קרתה הצרה שקרתה. יש לנו כמובן את המצוות של החג הפורים עצמו, המצוות המיוחדות אליו, והם ארבעה מצוות, קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות וסעודת פורים, ארבעה דברים. קריאת המגילה, כולם צריכים לבוא לבית הכנסת לשמוע, או מי שלא יכול בית הכנסת יכול בבית לשמוע, אם יש לו מי שיקרא לו, צריך לשמוע את זה מתוך מגילה כשרה, מקלף. גם האדם עצמו אין לו, אבל שהחזן יהיה לו. צריך מי שקורא, שיקרא מתוך מגילה, כשרה בקלף. מתנות לאביונים, שתי מתנות לשתי אביונים, דהיינו. אם דרך משל אדם רוצה לתת כל מתנה 50 שקל, אז לקחת שתי שטרות של 50 שקל, לתת זה לשתי אביונים, 50 שקל אחד לנזקק אחד, 50 שקל שני לנזקק שני. לזה אדם עני שלא מצליח לגמור את החודש, או אדם ששקוע בחובות, חובות שמגבילים אותו, מפריעים לו. אז שתי בני אדם כאלו, לכל אחד מהם לתת איזה סכום של כסף. משלוח מנות, זה שתי מנות לאדם אחד. לא כמו במתנות לאביונים שאתה נותן שתי נתינות, אחת לזה ואחת למישהו אחר, לא. פה שתי נתינות לאדם אחד. אתה יכול להוסיף עוד כמה שאתה רוצה, להרבה, יותר משתי מתנות, יותר מלאיש אחד, אבל מה שחובה על כל אחד, שתי מתנות לאיש אחד. וסעודת פורים, לאכול בשמחה. זה ארבעה מצוות שכתובות במגילת אסתר. ועוד, תקנו לנו חכמים, עוד שני דברים. אחד, בבית הכנסת קוראים בתורה ביום פורים, בסוף פרשת בשלח, את הסיפור עם עמלק, שבה תשעה פסוקים קוראים אותם. ודבר שני, מדרבנן, בתפילת 18 של פורים, זה גם בלילה, גם בשחרית, גם במנחה, אומרים על הניסים. זה הוספה שיש בתפילה בסידור באמצע ברכת מודים. אז לא לשכוח להגיד את ההוספה הזאת. אז זה שישה דברים שיש לנו בחג פורים, שישה מצוות החג. ארבעה שכתובות במגילת אסתר, שזה בתנך, זה יותר חמור, ועוד שתיים תקנת חכמים. הארבעה שבמגילת אסתר, מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים. ועוד שתיים נוספים, קריאת התורה בסוף פרשת בשלח התשע פסוקים האחרונים ויבוא המלאק, ואמירת על הניסים ב-18 וגם בברכת מזון. כל סעודה שאוכלים לחם, כל ארוחה שאוכלים לחם בליל פורים, ביום פורים, אז אומרים באמצע ברכת מזון על הניסים, מה שכתוב כתוב את זה בסידור. באמצע ברכת נודה לך. ואומר הרמב״ם, אם אדם בלי עין הרע יש לו שפע, הוא רוצה לתת יותר ממה שחייבים. אז במה ירבה יותר? במתנות לאביונים או במשלוח מנות? הרמב״ם כותב בהלכות מגילה פרק ב' הלכה י' ז', מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשילוח מנות לרעב. שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. אומר הרמב״ם, זה עיקר השמחה, לשמח את האומללים. ואז האדם על ידי זה זוכה להתחבר לשכינה, דהיינו לאור האלוקי שבא מהשם ברך להעיר לנשמתו של האדם. ועוד כותב הרמב״ם בלכות יום טוב פרק ו' הלכה י' ח', כשאדם אוכל ושותה בחג חייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה אלא שמחת קרסו. ועל אלו נאמר, זבחיהם כלחם עונים להם, כל אוכליו יתמאו, כי לחמם לנפשם. ושמחה כזו קלוני להם, שנאמר, וזריתי פרש על פניכם, פרש חלקכם. אומר רבא, במחד דואג בחג רק לשמחה שלו ושל משפחתו, ולא אכפת לו מהמסכנים והאומללים. אומר, השמחה הזאת מאוסה בשמיים, מבזים אותו בשמיים על השמחה הזאת. זו שמחה של מצווה. שמחה של מצווה זה ביחד עם לשמח את המסכנים, לשמח את הסובלים. נשתדל כולנו תמיד לקחת את הדברים האלו ברצינות, להיות דבוקים ומחוברים להשם יתברך. מבואר בגמרא במסכת מגילה בפרק ראשון בכל המקומות שניים מלוזיימים של שמחה. עיקר החג, ההלכות של החג, כל ההלכות שהזכרנו, זה מתחלק בין הירושלמים לבין ערי הפרזות. אבל גם לאלו וגם לאלו בשתי הימים זה ימים של שמחה. אבל העיקר מה שנשאר תמיד לכל השנה, האור הרוחני של המצוות האלו, האור הרוחני של הימים האלו, צריך ללוות אותנו כל החיים. פעם איזה יהודי אמר אחרי החג, לאחד הצדיקים, עבר עלינו החג הזה. אמר, אל תגיד עבר עלינו החג הזה, תגיד נוסף עלינו החג הזה. כי האור הרוחני שאנחנו מקבלים בחגים זה אור שנשאר לכל החיים. ובפרט פורים, שכתוב בתיקוני זוהר שיש בו דמיון בבחינה שלו ליום הכיפורים. אז יש עוצמה גדולה ביום הזה לקבל לכוח התפילה. כולנו יודעים שיום הכיפורים זה יום של תפילות, יום של תחנונים, יום של קיבול תפילה באופן מיוחד, יום של הצלחה בתפילה באופן מיוחד. אז גם פורים יש לו כוח גדול מאוד לכוח התפילה. אז ישתדל מאוד בכל הפורים, גם בידלת, גם בתדבב, כמה שיותר לקבל את האורות הרוחניים האלו של התפילה, של קרבת השם, של ההבנה שכל הדברים תלויים בשורשים העליונים, של ההבנה שקרבת השם זה המפתח לכל הטוב שבעולם. ולהיטיב לבריות כמה שיותר. כל אחד ישתדל כמה שיותר להיטיב לבריות. והשם יעזור שזכה כולנו לישועות נפלאות לטובה וברכה בכל העניינים, ושהאור הרוחני של חג הפורים יאיר עלינו בקדושה וטהרה כל השנה וכל החיים בעולם הזה ובעולם הבא, שזכה בכולנו עד 122 עמוד שלמה תמיד, שזכה לחיי העולם הבא, שתמיד האורות הרוחניים של קרבת השם יאירו לנו בכל העניינים, בכל הדברים, אמן, כן יהי רצון.